יום רביעי, פרשת ויירו. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום במאמר נפלא של הרבי קוטיל יהודה גנזל במבשר. הוא מדבר פה על עורב כובד, עובדות מרתקות מביקורם של גדולי ישראל בגני חיות. הגאון רב חיים קרויזברזצל, רבה של אנטוורפן הנודע, היה אומר שכדאי ללכת מדי פעם לגן חיות, להביא מעט בחיות, להתבונן בחיות המעניינות, לתת שבח לבוירה שיצר אותם. מה מביא לזה רעה מהגמורה? תניה רבי יהודה אוימר ושום רבי עקיבא, בחמישי היו אוימרים, ארנינו לאלוקים עוזנו על שם שברא עופות ודגים לשבח. ואמרו, כשאדם רואה עופות משונים זה מזה, נותן שבח למי שברא. באמת היו גדולי ישראל שהיו הולכים לגני חיות מדי פעם, לחזות בפילי הבריאה של הבויר. הדברי חיים מצטן וביקר פעם בטירגרטן, זה היה גם חיות של הקיסר פרנץ יוזף, במהלך ביקור שלו בווינה, הוא רצה לברך משנה הבריאס, כשהוא עבר ליד הכלוב של האריה, אז האריה נעמד על רגליו האחוריות בהימת כבוד, ככה שם שמיים מתקדש בעיני כל הריילים שגדשו את המקום. שנים אחרי זה, הבן שלו, השיני והור, בדברי חזקל, גם ביקר באותו גן חיות. ושוב היה אותו דבר. השומר של הכלוב, שהיה זקן, נזק איך זה יכול להיות, הוא אמר שהוא זוכר שלפני עשרות שנים, כשהוונדר רבינר אלברשטם היה כאן, אז, וכבר אז הזקן שלו היה לבן, אז האריה גם מתרומם לכבודו, איך זה יכול להיות שאותו רבינר עדיין חי, והסבירו לו שמדובר בבן שלו. הבלזרוב, רבארן, גם היה באותו גן חיות. הוא רצה לברך משנה הבריס, ובקדושתו הרבה, הוא נמנע מלהסתכל בקוף, הוא ברך את זה על הפיל, עם החדק הארוך. היו גם ביקורים היסטוריים של גדולי ישראל וצדיקי הדורות בגני חיות. כך מספר למשל המקובל הגאון הצדיק רבי אברהם הרר מרפול זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף, שביקש פעם מהנכד שלו שיקח אותו לגן חיות, והוא ברך משנה הבריאוס בלי שם המלכוס ליד הכלובים של הפיל והקוף, ואז הוא ביקש לראות את האריה. כשהוא ראה שהאריה מסוגר, אז הוא אמר, תראה, האריה מלך החיות נעול בכלוב, ודמעות רותחות שטפו את הפנים שלו, וכך הוא עמד ומרר בבכי אותו מקובל. והתלמידים הציעו הסבר על פי דברי הזוהר שמשווים את השכינה הקדושה בגלות לאריה שקבול בסוגר, שהדמעות האלה היו צער, דמעות של צער השכינה. הביקור מסתורי יותר שהמשמעות שלו לא נודע עד היום, זה הביקור של גיא ודאידה אחריידיס, הגאון הצדיק רבי משה אריה פרייזצל, בגן חיות בירושלים, איפה שפעם היה ברחוב מנחת יצחק, איפה שזה היום ברחוב מנחת יצחק. אז הוא חלף שם פעם בשביל לבדוק את העיר, והוא הביע את משלתו לראות את הדוב. ונכנסתי משם יש לגן חיות, וישר הלך, ומיד הלך למקום שהדוב רבץ שם, הוא התכופף והסתכל בדוב, כשהוא פנה לצאת והוא כבר עמד על שער הכניסה, שוב פנה אחורה, הסתכל עוד פעם על הדוב, ויצא החוצה. האמרי אמס מגור בנסיעה השלישית שלו לארץ הקודש, תפריש פי זין, אז האונייה הגנה באלכסנדריה, בינתיים הגן הרבה הלך לגן חיות שמתעכב זמן ליד הכלוב של הקוף, תוך כדי הוא הבחין בקוף אחד שתפס שמשייה מאחד המבקרים, והוא התהלך כשהוא מחזיק בו בקומה זקופה. אמר הרבה שגם נבוכדנצר, גם נבוכדנצר הרשע, היה הולך בקומה וזקופה, וסופה אמר, ידוע גם ידוע. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מביאים סיפור שסיפר רבי למן, שליטה ממקור ראשון, סיפור שהובא בקובץ זיכרון מיוחד לרב שטיימן שיצא בחנוכה. הוא רואה שסיפר לו בעל המייסטר, הרב פנט, שהוא למד בישיבת פוניביץ' וחול לבא ממנו כסף, בשעתו זה היה סכום גדול, לא החזיר, טבע ממנו, הוא לא השיב. הוא אומר שאבא שלי היה מיודד עם אבא שלו, והוא טבע מאבא שלו, גם לא החזיר. בינתיים, חלפו 20 שנה, מהפעם האחרונה שטבעתי, הוא אומר, בינתיים הלווה התחתן, סתום השכח, ואז אני מקבל מכתב, שכתוב פה, בסייע נשמע יום ג' שנכפל בו כיתוב, בפרשת דבואו סוחסת עם אדויני, כותב לידידי מנוער, נכבדי ומכובדי, הרב מישה שליטה, בטח אתה מתפלא לקבל מכתב אחרי שלא התראינו הרבה שנים, אז הוא כותב, בוודאי ידוע לך שמורי, אבא זצל, נפטר לפני מעל 6 שנים, הוא אומר, השנה בליל יום כיפר, הגיע אבא בחלום, והוא אמר לי שמחר בתפילת נעילה, כשתתפלא 18, תגיע למען נחדל מוישה כי יודענו, תקרבה על עצמך אחרי יום כיפר, להיות בקשר עם מוישה פנט, ולברר, ולברר, שמה אתה חייב לו איזה כסף של אביתה, כשלמדתם ביחד לפרונביץ' ולא החזרת לו. הוא אומר, מיד אחרי החלום הוא התעורר, החלום היה, מיד הוא זכר אותו בבירור, הוא ניסה להיזכר באיזה חוב, הוא לא הצליח להיזכר. טוב, מאורו אותו יום יום, ששכיחו ממני את החלום, עד שלפני יומיים אבא שלי בא עוד פעם בחלום וגער בי, למה לא פניתי אליך? אז לכן אני מבקש ממך לחזר ולנסות, שמה באמת נשארתי חייב לך כסף, ואם אכן, אז תראה איך אני אחזיר לך את זה. והוא אומר לי, אם הזיכרון שלך בגד בך כמו שבי, שאתה לא זוכר, אז אני מבקש שתמחה לי בלב שלם שלא יהיה שום קפידה. ואני משאיר לך לשקולך, לשיפוטך מה לעשות, וכל מה שתחליט מקובל עליי. הוא מספר שהוא הראה את הצילום הזה, הוא חייב קינסקי, הוא שאל אותו שעברו כבר 20 שנה מהלוואה, 6 שנים מהפטירה, למה בא רק עכשיו? אמר לו רבך, אם זה ראיה שרק אז נגמר הדין שלו, ובאותו שעה אחרי שהוא נוקע, הייתה לו זכות לבוא לעזרת הבן שלו. או הוא אומר שגם אבא שלו היה השם בחינוך של הבן שלו החזיר, ורק אז הגיע הזמן להקות אחת. ומי יודע, מי יודע איזה חשבונות נעשים שם. אז הוא אמר שלכאורה כבר אחרי כמה חודשים יצא נקי מהבורות, אז הוא אמר שזה יתאחר, לימוד המתחוך, וכל מקום צריך זכות. צריך זכות שיתנו לו לבוא, ולמי יש את הזכות הזאת, למי שנזר כל המה בהמון חברות. הוא אומר שהוא שאל גם את הרב שטיימן, למה לקח 6 שנים, אז הוא אמר שלפעמים אדם עושה דבר והפירות אחר הזמן, אז נוצרה לו זכות חדשה, שבזכות הזאת הוא קיבל רשות. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. והרביתי את אויסויסי ואסמופסי. יש פה דברים נפלאים של רבי יצחק זילבר זצ"ל, על המופתים והנפלאות שהוא זכה להם במאסר שלו ברוסיה. הוא מספר שעד היום יש לו מזוודה שהוא אוהב להניח אותה לידו כשהוא יושב בפורים, בשולחן בפורים ובליל הסדר. הוא אומר שהמזוודה הזאת קרה לי 3 ניסים. ראשית מדובר במזוודה גנובה. מה זה גנובה? הוא אומר, במחנה עבודה הרוסי שהייתי היה בית חרוש לייצור רהיטים. הוא אומר, זה היה טבעי שהאסירים גנבו משם והכינו מזוודות. כן, אז המזוודות היו מעץ. ואם כי לאחר שחרור האסיר צריך להשאיר את רכוש המדינה מאחרי חומת הכלא, אז מזוודה אחת כזו, איזשהו אסיר נפלה לידי ושם שמרתי את החפצים שלי. הוא ספר שבסוף איזה חודש, באותו שנה, קבוצה של אסירים, ואני ביחד איתם מספר על זילבר, העבירו אותנו למחנה אחר, והודיעו על היום העברה באופן פתאומי, היינו צריכים לארגן את כל החפצים בזמן קצר. הוא אמר, איך אני אעביר את כל הרכוש הסודי, תפילין, משניות, אגדה של פסח, תנ"ך ותנ"ך, שהוא כתב עליו את הפסוקים ליצורו של חושה, שהוא אז דוברתי בעוני, איך אפשר להעביר את כל זה? המחשבה על מה שעלול לקרות עם חז ושלום עם צירות החפצים העיקרים שלי הפחידה אותי. הוא לא מדבר על האשמות האנטי-מהפכניות שהיו עלולים להאשים אותי בהן, אפילו שאלות מסוג איך זה הגיע, הספיקו. והרי האיש הרי שהביא לי את האוצר, הזהיר אותי כל הזמן, שגם אם יקראו אותך לגזרים, אל תגלה להם שום דבר. טוב, להשאיר את זה, הוא אומר, הלב לא נתן לי, לקחת איתי ואם צאו, איך לא ימצאו, הרי עומדים 3 פקחים, מביטים סביב, בעיניים כוחות, עורכים חיפושים יסודיים ביותר, ומשמשים כל חפץ. אז הוא החליט להתחכם, הוא עשה בתחתית המזוודה, בתחתית המזוודה הוא הניח את ספרי הקודש והתפילין, עליהם הוא שם קצת צנימים, מכונת גילוח, כן, לאסירים היה, אסור להחזיק תר, והאדם מיוחד, מספר שהוא גילך אותם. אבל אומר שאני התגלחתי בעצמי רק במכונה בגלל האיסור להתגלח בתר. טוב, מעל הכל הוא שם סירים שבמקור הם אכילו אורז. איך הגיעו לסירים של אורז? זאת אומרת שמאחר שהוא לא אכל שום דבר חוץ לחם, אז אשתו נהגה להביא לו פעם בעשר ימים סירים עם אורז. הוא רואה שהוא כל כך סבא מהאורז עד שהוא לא מסוגל להסתכל בו עד היום על אורז. באחד הימים, זמן קצר לפני שעברנו לכלא, אז הביאה אישה כלשהי את האורז שלי, אז שאלתי אותה איפה אשתי. אז היא אמרה שהיא נשארה בבית עם הבן, שהבן יש לו דלקת באוזן. טוב, עוד כמה שבועות אשתי לא הגיעה, ואז הגיעה איזה גבר שהביאה סיר אורז. שאלתי אותו בדאגה, מה קורה? והאישה הסבירה שהיא לא יכולה לבוא, היא חולה. תארו לכם עד כמה המצב שלי היה קשה, אנשים זרים מביאים לאוכל. אין לי שום מודע, שום מידע על המשפחה שלי. מספר שהוא היה עצוב, מודאג, עד שאחרי העבודה לא הצליח לאתר את הצריף שהוא התגורר שם. את הצריף עם הווילון ומצב, את הצריף של המגורים, זה הוא לא הצליח למצוא. אומר שזה היה מדהים, הרי בסך הכל היה רק מספר קטן של צריפים כאלה. במשך חצי שעה הוא נתקל בכל פעם בצריף כזה או אחר, ושלא הוא לא הצליח, עד שבסוף מישהו רחם עליי, ולקח אותי לצריף שלי. ובכן אז הוא אומר, שני עשירי אורז שהובאו אליי נשארו אצלי. כמה שלא ידעתי למי צריך להחזיר אותם, אז הנחתי אותו למעלה בגלונה. הוא אומר, רק מאוחר יותר הבנתי עד כמה זה לא המקרי, אותו צירוף מקרים. אבל אז עדיין היה לי קשה להבין את זה. הוא אומר, אחזתי במזוודה וביקשתי מהשם, ריבונו של עולם, אני עושה את כמו שיכולתי לעשות. אני סומך עליך שתעשה הכל ההצלה שלי. הבודק הראשי, זה שהיה אחראי לבדוק לבדיקות ולחיפושים, קראו לו אולימפס. הוא היה טיפוס ניטב שהוא נודע ב... מעשים הזוועתיים שלו. הוא אומר שלהמחשה, אני אספר סיפור אחד. הוא אומר, תמיד התאמצתי בכל הכוח לעבוד טוב, עשיתי כל שביכולתי, כדי שהוא שמי רצון ממני, הבאתי מים לכל האסירים, הקיתי את השטח, לקחתי על עצמי לנקות גם את הסולם, שנמצא בצד החיצוני של הבניין, זה היה סולם, שהגובה שלו היה 3 קומות, והוא מצטבר אליו הרבה קרח, מפעם לפעם. אז הייתי מנקה אותו, הייתי מנקה אותו בעזרת עת ומטטה שהביאו את זה במיוחד בשבילי. פעם הוא אומר, מה שהוא חתך בקרח בעזרת העת הזאת, הוא השין אותו רגע על הקיר והסתובב לקח את המטטה. באותו רגע עבר אותו אולימפי וזה, אז הרמתי את הראש והנה אני רואה שהעת נעלם, אז מיהרתי לרוץ אחריו ולשאול אותו, אזרח מנהל, איפה העת? אז הוא יתמם. שהוא לא ראה שום עת. אחרי זה הוא מציין, הוא מיהר לציין בדוח שהאסיר זילבר לקח עת לחיום בשביל העבודה, אבל למעשה הוא מסר אותה לעשרים כדי שיסגרו חשבונות אחד עם השני. הוא צירף המלצה לכלוא אותי 3 ימות בצינוק. הוא אומר, אתם יודעים מה זה צינוק? מדובר בתא, בגודל של תא טלפון, אי אפשר לשבת, רק לעמוד. והקור שם היה נורא, האסירים היו פשוט רוקדים בתא, סליחה, כדי לחמם את הרגליים. האמנת מזון שהכנסה לצינוק כללה 300 גרם אוכל ו-600 גרם מים ליום אחד. למרבה המזל, הוא אומר, קשל אותו אולימפיאב במזימה שלו. בהתחלה הוא לא הבין את מה הסיבה שהוא קשל, רק הוא הבין שלמרות ההוראה לא השליחו אותי. אחרי זה נודע לי שהמנהל של המחלקה הסניטרית התנגד, הוא אמר, מי יביא לנו מים? באמת הוא אומר, הרב זילבר על עצמו, שלא היו מוצאים כזה שויטה בין האסירים. עכשיו, אנחנו ברור לכם איזה אדם היה אולימפי, והנה בדיוק הוא היה אחראי לחיפושים שנערכו אצלנו, כשהעבירו אותו למחנה אחר. הוא אומר, זה היה ביום שישי בצהריים, 12 בצהריים, גירשו אותנו החוצה, עמדנו בכפור מ-2 עד שעה 5, הקור באותו יום הגיע ל-30 ומשהו מעלות, מתחת לאפס. במצב לזה התחולה סופה עזב, הוא אומר, אנחנו קפנו, פשוטו כמשמעו. אבל למענים שלנו היה להם זמן. מה אכפת להם? נכנסו לבניין, שטוטי, התחרמו קצת. ואז הגיע התור שלי לעבור בדיקה. אולימפיה היה סוג בדיקה של חפצים של אסיר אחר. ואז הם פתחו את המזוודה שלי. הם רואים את הסירים, זה מה שבלט להם, שני הסירים פרצו בצחוק. הם אמרו, הוא לא, הוא בטח דתי, לא אוכל כלום, רק לחם ותה, בזה מביאים לו אוכל, טוב, צחקו עליו. אז אולימפיה שמע את הצחוק שלהם ואמר להם, כן, אני מכיר אותו, יש לו גם שיגעון נוסף, לא מתגלח לתר. רק באיזו מכונה משונה הוא קיבל אישור. טוב, הם הרימו את הצנימים, הם הרימו את הסירים, גילו את הצנימים, גילו את המכונת גילוח שישרו לי. טוב, הנה המכונה, כמו שהוא אמר לנו. טוב, הוא אמר, יש לו אישור להחזיק במכונה, את זה אני זוכר טוב. כך הוא אומר להם, אתה אולימפיה ורשע. הוא אומר, גם המזוודה הזאת היא מהבית, אני יכול להעיד על זה. הוא אומר שעד היום הוא לא מבין למה הוא שיקר לטובתי, הרי במו עיניי ראיתי איך במשך 3 שעות, הוא בדק 30 מזוודות מאותו סוג, ברגע שרואים כזאת מזוודה, ורואים מיד באיזה דגם היא, אז הוא השליך מתוכה את כל החבצים על השלג, ובאיזה הנאה, את המזוודה זרק הצידה, וכבר היה שם רימה של למה שקרה למזוודות. ודווקא את המזוודה, ודווקא את המזוודה שלי, הוא ככה ישיר. הוא אמר שזה המזוודה מהבית, זה היה הנס הראשון. היה עוד נס, היה נס נוסף, שאצל כל הנבדקים הלכו חיפושים יסודיים, אבל אצלי הרימו רק כסירים, עם מכונת גילוח, ולא המשיכו עוד לחפש. הוא אומר, הם היו מזיזים קצת, אפילו את הצנימים. מיד הם היו מגלים את האוצר שהם מתחתם, ואז היה מקיץ הקץ על הכל, אבל מה? הם לא המשיכו לחפש, למרות החובה שלהם. סגרו את המזוודה ונתנו לי להמשיך, זה היה הנס השני. הוא מסיים, לולי השם שואלון ומקום עלינו עוד אום. אזי חיים בלעון הוא בחרו יסעפומבום. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם הליקר שבס. יש לנו פה דברים, טעימות מהרבוי שהרמן, טעימות קצרות מהגילון פרשת סבאירו. מביא פה מהגון רבר שכטר, שהוא מסתובב בעולם כבר 10 שנים. מאמר מרתק שמתפרסם בגליון. הוא מספר שהוא מתגלגל מאות פעמים במטוסים, שליחויות על גבי שליחויות. הוא אומר, הרבה פעמים שהעמידו אותי לפני קיר, הייתי חייב להגיד, אוי, אמת או שקר, והוא מעיד מהניסיון. היסוד שאבא לימד אותי, שעם האמת אפשר לחדור דרך קירות של פלדה. הניסיון, הדבר הזה עובד כמו שעון. אמנם אמת ללא פשרות, זה הסוד של היהודי, שרקד משמחה אחרי שהחזינים שחררו אותו בדין תורה בסכום של 50,000 לירות שטרלינג, שזה היה כמעט מחצית מהרכוש שלו. וזה הסוד של הראש הישיבה, שיצא בשליחות הישיבה לחוץ לארץ, עם 300 דולר, להרצאות האישיות שלו. כשחזר הוא השיב עודף בסך 287 דולר. על כל אלו ועוד סיפורי אמת נקרא השבוע בגילן. ומידת האמת למידת הרחמים, לקט עובדות נפלא, על מעלת המרחם על הבריות, בין השאר, למה התעמק הרבי מסתמר, זמן ממושך לפני שהוא הכריע לפצות צוות תורה שהתגלה בו טעות. ואיך סייע השינו ורוב לחתן נבוך שלא ידע להגות את ברכות התורה כמות. עוד בגילן השבוע, איך סיום מחבלים ערבים להקמת בית חולים בעיני הישועה? ואיזה מכונית זכתה לברכתו של הרב סאלי שלא יקרו את התאונות? הוא מספר פה גם, יש פה סיפור על הגביר האמריקאי שערך מבחן לרב קוטלר, רגון רב אהרון קוטלר, לבדוק שהוא מת הראש ישיבה, והבשיח המרתק של האתרס מושי ממקווה, עם מפקד גרמני שהזמין אותו לשיחה ידידותית במעבה היער וביקש לדעת מה היהודים חושבים על הגרמנים, לא פחות ולא יותר. בשיחה מיוחדת לגילון שלנו מספר הגאון רב חיים שמרלר שליטה, ראש ישיבת חיי טוירו, על אבא שלו הדגול, ראש ישיבה סטנד, הגאון הצדיק רבי לאו שמרלר זצ"ל. ובשיחה מאלפת נוספת לרגל תחילת לימוד הלכי סירובין, מספרים הרבנים האחראים על העיר ובמודיעין עילית, על ההיבט הפרקטי של מלאכת הקודש, על ההתמודדות היומית, היומיומית, על העירוב במודיעין עילית, על ההיבט על ההתמודדות היומיומית עם מאות מכשולי השטח שעלולים לפסול את העירוב, מצמחי הדבר ועד מזג אוויר סוער, ועל הרעיונות היצירתיים שפותחו עם השנים כמו פלס עם מראה, בבדיקת חוטי העירוב ומשקולות, משקולת מיוחדת לשמירה לתקינות שלהם. כל הדברים האלה, בליקר שבס, מעלון הנפלא שיהיה בדעות ישראל לפרשת תבער. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. ואומר מוישה אלוהי, נוכל לך לזכן, כי תוהי בארץ מצרים, נזבח לשם אלוקים. הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצ"ל, רבה של בני ברק, זקן רבני תימן, אז הוא כותב, תאוות מצרים נזבח, הנה מוישה מכנה כאן את האלילים של המצרים, תוהי בו, חוזר על זה פעמיים. למה מוישה לא ידן את הדיבור שלהם, ראה צריך הרי את ההסכמה שלהם. אלא מכאן אומר רב קורח, מכאן נלמד שאין מקום לשיקולים כאלה. איפה במקרה שהאמת הפשוטה צריכה לאמר. כי האמת, האמת תורה דרכה, אין סיבה לחשוש ולומר אותה, אלא להפך. ההסתרה שלה היא הפתח לנפילה חלילה. ואכן, מה נעים הדברים כשבאים לספר מה בשבחו של הגאון ושלמה קורח זצ"ל, שהיה איש אמת, האמת היה עד נעל הרגליו, ובלעדיה לא הרים אישית ידו את רגלו. ופלא ומאיסה של הסגרת שידוך שלו עם הרבנית אסתר עליה שלום. מספר הבן שלו, ממשיך דרכו, הגאון רבם רוקורח, שהשטחן זה היה הגאון רבי יעקב אינשטיין זצ"ל, שיציע את השידוך עם הרבנית הצדקת, הייתה ביתו של הצדיק המופלא, רב חיים שרבי זצ"ל, בתל אביב. אותו צדיק היה יוצא מהבית שלו כל תחילת שבוע, יושב בדד וצריף מחוץ לעיר, שם הוא הגיע בתורה ימים ולילות, בלי הפוגות, בפרט בזוהר הקדוש. חוזר הביתה רק לקראת שבת. בני המשפחה היו מאושרים שזכו לאבא כל כך גדול. הייתה עניות מרודה, אבל אפילו בקופת חולים לא היו רשומים, חוסר בממון. אם חלה אחד הילדים, אבא שהיה מחזיק אותה לכפיים וקורא תהילים, היא מסתפק בזה. הוא מספר שהציעו לאבא שלי את הבחור הצעיר, בן 26, נכדו של רבה הראשי, נכון של תימן. הגאון רבה מורכור את הצהל, בחור שכבר אז העיר את שמי העולם בתורה ובשגדנות. מאוד שמח, אבל כשנשאר על ידי הבחור המיועד, מה הוא יכול לתת לי של שידוך, אז אמרנו שמה צריך כסף. הנה, בחצר של הבית, מסרב תרנגול, בוא נשחד אותו. תגיד לביתי הרעת מקודשת לי, ותקימו את ביתכם בשמחה. איך הוא אמר לו? ורבינו, אגב, שבא המשפחה יחסית המוזר, ראה את התום לב, את הצדקות, המסירות נפש למען התורה, והוא אמר, בשביל זה אני עושה את השידוך. אחד מהדרשות שלו, כי מסיח לפי תומה, הוא סיפר מה יצא מופנה, שהפרישו בזה את הדאגות שלו לבני התורה. עוד מציאורתו, מספר שבאחד הימים, שעד צעיר הוא עבר ברחוב ליד הבית של הרום שהתגרו בירושלים בסמכות לישיבת כל תורה. פתאום הוא פוגש בחור שהכיר, שלמד ישיבת כל תורה, שאלתי אותו, למה אתה לא בישיבה עכשיו? אז הוא אמר לי, סילקו אותי מהישיבה. לברות ולא יותר. אמרתי לו, בוא איתי. הייתי אז בחור צעיר, בעל עוז נפש. הלכתי לכיוון הישיבה, נכנסתי לראשי והגאון פלזה אמר בו חזוצן. אמרתי לו, הראש ישיבה, למה זרקתם אותו? הוא לא מתנהג כראו לבין כבין הישיבה. הוא שאל. אז אמרתי לו, הראשי ויסלח לו. אז הראשי וישיב, סלפתי לו. אמרתי, שוב, הראשי ויסלח לו. סלחתי לו, וככה אמר לו, ואז אמרתי לו, רשיב הרשה להגיד מה שאנחנו אומרים כל יום, שלוש פעמים הסלח לנו. בכל יום, בכל יום, 9 פעמים, 900 פעמים בשנה, הרשיב אלו הסלח לו. בשלום זה היה נזדהק, הוא נהיה חיוור כסיד, כולו היה מבועל. תביא אותו, תביא אותו, הוא צעק, נזדעזעתי, איזה אמת, אמת לעמיתה, אני כזה קטן, בחור, ילד בן 18. הצלחתי לזעזע, ראש ישיבה גדול. אין זה אומר אלא שהאמת, היא זאת שזעזע אותו. לא אני שזעזעתי אותו, אלא התורה, התורה אצלו. חיה, נושמת. אנשים כאלו, הם אלו שהניגו את כלל ישראל. ואכן הוא אומר, כל מי שמכיר קצת את דרכו של רבינו זצ"ל, הוא ראה וידע. הוא ראה וידע איך הוא מעריך ומכבד ומקבל את האמת. וכל מי שאמר אותה, קטן וגדול, גם האדם הפחות של הפחותים, אם הוא אמר דבר אמת לאמיתו, אז רב יצא להמודל לו, מכבד אותו, עריך אותו לרוב ההנזנות שלו, והגדלות, כמו שדוד המלך עליו השלום אמר, מכל מלמדי השכלתי. וזה בגלל שהאמת הייתה נר מרגלו ואור לנתיבתו. היא זאת שהדריכה אותו לבטא את צעדה בכל משך ימי חלויותו עלי אדמות שאימנה הוא לא נע ולא זע. בהספט שנעשה הגאון רב פנחס קורח שליטה, בסוף השיבה, אז הוא העלה מדבריו שהרב גר, אפילו שהיה רך כקנה בדברים שמדבר לחברו, אבל בדברים שבן אדם למקום, מה קשה כארז, בעולם הוא לא פחד מאף אחד. והם משמיע דבר השם בעוז, בתעצומות. הוא מספר שפעם הוא נזדמן לחופה שהרב היה צריך לסדר, לסדר שם חופה. והנה אני רואה שהחופה מתעכבת. הרבה זמן פני הורי הקלה נפולות, אז הוא שאל אותו מה קרה, אז אמר לו שהקלה באה שלא בצנאות, והוא בשום אופן לא מוכן לסדר חופה, כזה, לסדר חופה ככה. מעולם הוא לא ויתר אפילו על קוצו של יוד, בהלכה התרופה, אפילו שזה היה כרוך בהשפלה של עצמו. סיפר אחד הרבנים שזמן קצר לפני הפטירה, הוא שמע מייסי מהשכן שיש לו מכון לסתם, מייסי ששופך אור על ניקיון כפיים שהוא דבק, הוא מספר שהוא נכנס אליו לפני הרבה שנים לקבל המלצה, הוא אומר שהוא התפעל מהאור פנים, מהאבביות שהוא קיבל אותי. ואז באתי לסגור את הדלת, אז מיד הוא עצר אותי, סימן לי שאני אשאיר הדלת פתוחה, הוא אמר שהדלת הזאת כבר 40 שנה לא נסגר. סיפר אחד התלמידים המובהקים שקבוצה של אברכים באו בחודש האלו לאחרון לחייו, תשע"ח, זה היה חודשיים לפני הפטירה, כשהיו איסורים קשים ומרים, וביקשנו חיזוק מהימים נוראים. אז הוא אמר דבר מרביל שרק הוא יכול להגיד את זה. אם אתם רוצים דברי חיזוק, הדבר היחיד שאני יכול לומר לכם, וכעת אני מרגיש את זה, זה דקדוק עדין. תראו כמה שלמדתי ועמלתי והגעתי בעשר אצבעותיי בתורה הקדושה. כמה תורה... ועם כל זה, בא עליי הצרה הזאת. ומזה אתם יודעו כמה גדול ונורא עומק ודקדוק עדין. עד כאן בעניין הזה. אנחנו ממשיכים עם כל העם. יש פה דברים לפניהם שכתב הרב הלל ולס במבשר, על השינויים מרחיקי לכת שהתרחשים בעולם התחבורה. המציאות הפשוטה שתשכום אצל נהג הופכת עד עד להיסטוריה, שזה נדהר לילדים, לילדים שלנו בנוסטלגיה, כמו שאנחנו מספרים להם היום על הניקובים בכרטיסיות. עוד מעט כבר לא ישלמו לנהג כסף, הכל יהיה בעמדות הרב-קו. אלה שמכירים מקרוב, את צרכן התחבורה, הציבורית הגדול, שזה הציבור החרדי, יודעים היטב שמדובר בציבור בעל מוסר עצמי גבוה מאוד. אחוזי המשתמטים מתשלום שואפים לאפס. מה שבכל זאת, לא מונע כרגיל מגורמים שונים להוציא לז, כביכול שהמצב הפוך. מה שכן, בינינו ובין עצמנו יש בכל זאת מקום להטריע על חומר הדבר שנסיעה לא תשלום. כבר דובר רבה על זה שאין שום מטר להשתמש בנסיעה ציבורית, להתשלום עצוב טענות שונות. מדובר באבון, גזל, חמור, ללא כל צד של הקלה בנידון. חשוב לציין שלאור השינוי שנוצר לאחרונה, לפיו ככל הידוע תשלום לנסיעות נדוצה דרך משרד התחבורה, כשנהגים לא, הם סך הכל גובים משירות המשרד, אז הסתרה עבירה כי בכל הנהגים לא אכפת אם הנוסעים משלמים או לא, ויש כאלה שעולים לנצל את זה ולא לטובה. אני מביא פה דברי הדר הגוילו, בתחילת הלכות גניבה, שמתייחס לגבי גזל מגויים, או הטייה של גוי, והוא כותב ככה, שאם החזיר העבדה לגוי לקדש את השם כדי שיפרו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, הרי זה משובח והוא מוסיף בהדגשה, ואני כותב זאת לדורות, שראיתי רבים גדלו וישור מן טעות שאיתו הגוי ולא הצליחו, ירדו נכסיהם לטמיון, ולא הניחו אחריהם ברכה. הוא מוסיף בשם ספר חסידים, שרבים אשר קידשו את השם והחזירו טעויות הגויים בדבר חשוב, גדלו והשאירו והצליחו והניחו יתרם לעולמם. אבל להקשיב רבותיי לדברים כדרבנות האלו, לעולם לא מתעשרים ולא מצליחים מרווחים שהם לא נקיים לגמרי, וכספים שהם לא שייכים לנו ללא כל כך על הסרק. אמנם ברוך השם גם בשמירה אדוקה על תשלום בנסיעות בתחבורה ציבורית. ובכל זאת, יש מקום לעורר, להזכיר שלא להתבלבל חיילה בעקבות השינויים והדפוסים החדשים במנגנמי הגבייה. ואנחנו משיכים עם השוט הימים. בימים אלו רבות אלפי ישראל מתחילים עם שתבור חלק ד' הלכות עירובין. אם תוררנו לשאול האם כל צורת, כן, זה על פי הסדר הימים של ידי בירשו כמובן, תוררנו לשאול האם כל צורת הפתח שעושים לתיקון עירוב חייבת במצזה. אז התשובה היא שדלת המקור חיים בסוף הספר שלו בתיקון עירובין, בצורת הפתח שנצאת על ידי קנה מכאן וקנה מכאן וחוט עובר מעליהם, לא נשא פתח לחייב עם זזה. אומנם החזניש כתב שנחשב פתח גמור, ומה שלא קובעים בו מזולב, משום שלא משתמר, ולפעמים יש שותפות של נוחי. אנחנו משכים דפיים בהלוכה, אנחנו עוזים לסימן שם נמדה לצעיף א', מי שאינו יודע באיזה יום שבת, מה דינו לגבי מנחות שבת, קידוש ועבדו להנחת תפילין? אז על כך ועל עוד נושאים העניינים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת, לפי הרבנים הגאונים, בשפות שונות, בצורה ברורה ונעימה. וכדרכן נלמד גם אנחנו את עניין הדפיים בהלוכה, מי שנמצא במקור שמנותק מתקשורת, יתבלבל לספרה של ימי השבוע, לא יודע מתי שבת. הוא לא יכול לברר. אז הוא אסור בעשיית מלאכה דורסי בכל הימים, רק לצורך פיקוח נפש, לא להשיג מזון ומשקה הכרחיים, כמספק דורסי לחומרי. מותר בעשיית כל איסורי שבת דרבון, אבל כיוון שספק דרבון לכולם. אפשר גם במקרה שהוא התבלבל בספרת ימי החודש, הוא לא יודע את התאריך היהודי, אז הוא אסור במלאכות דורסי בכל הימים שלגמים יש ספק, שהם החלים בהם המועדים, שאסור מדורסי בעשיית מלאכה, והם פסח, שבוע עשר, ראשונה, יום הכיפורים, סוכס ושמיני עצר. מי שהתבלבל בספרה של ימי השבוע, אז חז"ל תקנו שימנה שבע ימים, החל מהיום שבו הוא גילה שהתבלבל ויקדש את היום השביעי, בעשייה קידוש בכניסתו והבדלה בציאתו, ובתפילות של שבת כולל מוסף, כדי שלא תשתכח ממנו השבת, וכיוון שזו התקנת חכמים, אין בזה חשש שיבוך לבתו לה, אפילו שזה לא יום השבת בבדו. ויש אומרים שבכלל התקנה הזאת אסור לו לעשות ביום הזה גם אסור לשבת דרבונן, כיוון שחכמים החשיבו את היום הזה לגביו כשבת ודאית. ויש אומרים שלא יחשבו את היום הזה כשבת ודאית, וממילא רשאי לעשות מלאכות דרבונן כבשאר ימים. כמו כן, הוא יהיה חייב להניח תפילין בכל הימים, וגם ביום שהוא מקדש במבדיל בו, כיוון שלא יחשיבו חכמים את היום, את יום זה, כשבת לגביו, אלא רק לעניין קידוש ועבדולה ותפילות. ולכל היותר, גם לעניין איסורי שבת דרבונן לחומרי, נדע שסוברת ככה, אבל לא לכולה, יבטל מצווה של הנחת תפילין. אבל לא יניח אותם בשעה שהוא מתפלל את תפילות השבת, כיוון שההנחה שלהם, תפילות השבת, סותרות זה לזו, שהרי משבת אסור להניח תפילין. כמו כן, בימים, במקרים מסוימים, לא חל עליו איסור תחומין בכל ימות השבוע, וגם ביום שמקדש ומבדיל בו, כדי שיוכל למהר ולצאת מהמקום שנקלע עליו. עד כאן בעניין הזה. ונחזור למה שלמדנו אתמול, משלושה מקומות בתורה דרשו חז"ל שאסור לגרום לקטן לעבור על איסור, כגון להאכיל אותו מאכל אסור, לצוות עליו לעשות מעשה אסור, או להטות אותו שהמעשה האסור מותר. ודרבונן, אסור גם לגרום לקטן לעבור על איסור דרבונן, ונחלקו הפויסקים, ומותר לגרום לקטן לעבור על איסור דרבונן לצורכו של הקטן. לדעת השולחן ערוך הרואה קטן שאינו בנו, שעובר עבירה אפילו דאורייתא, וגם בקטן שהגיע לחינוך, הוא לא מצווה למנוע אותו מכך, ויש חולקים. אלא הלוכה באיסור דאורייתא צריך להחליט. לפני 100 ימים למדנו שגוי שהביא חפץ משוסרה ומשוסרת בשבת עבור ישראל, אסור להשתמש בו בשבת, כך גם במוצאי שבת. כדי, עד כדי שיעשה, ואם הוא הביא חפץ דרך השצורה מדרבונן, או מחוץ לתחום, אסור השימוש בו רק למי שהחפץ צובע בו. ויש מהראשונים שמתירים להשתמש בחפץ שימוש כזה, שהיה באפשרותו של ישראל להשתמש במקום הראשון של החפץ, בלי חילול שבת, וכגון, שהגוי יוציא מאכל מרשות היוכל לרשות שרבים. היה באפשרות של ישראל ללכת למקום שמונח המאכל ולאכול אותו שם. טעם היתר, בגלל שלדעתם זה לא נחשב להנאה ממלאכת הגוי. אבל דעת רוב הראשונים מנה כן, ולכן אין להקל להשתמש בחפץ, אלא כשהובא דרך הרבים, דרך רשות הרבים דרבונן וכדומה. וגם זה רק במוצאי שבת, ואילו בשבת עצמה אין להשתמש בו כי אם לצורך גדול או לצורך שבת. דף רואים את תלמוד בבלי, מי אמר בואו ונסמוך על דברי רב שמעון? והאם חילס הקודש הופכת את המנחה לאוכל? ואיך ייתכן? שחיבת הקודש גורמת לשרפה שלו. על כך ועלות עושים מעניינים, נלמד היום במסכת חולין, דף למדור. וכבר יודעים שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעורים מפי הרבנים הגאונים ולרבות נחת. ואנחנו ממשיכים על חפץ בחיים, מי איננו חפץ בחיים? כולנו הרי חפצים בחיים, בואו, תצטרפו לנו, הלימוד היומי, הלימוד הנפלא בספר חפץ חיים. והלכות שנלמד היום, הלכות רכילות כלל חצי יפה, אנחנו לומדים על האיסור לגלות סוד, אפילו אם אין בסוד העניין של רכילות וגנאי, והטעם הוא כי יש בגילוי של הסוד נזק לביילים, סיבה להפר מחשב טוב. וגם בזה הוא יוצא מדרך הצניעות, הוא מעביר דעת בעל הסוד. יש הרבה נדונים הלכתיים בשאלות האלו שלא פעם מתעוררות במצבים רגישים ביותר, שידוחים, סודות המשפחה, סודות עסקיים. הביאור מוסף ומובא לקט מרחב מדברי הפוסקים הזה, כדאי מאוד לעיין שם, ולהיווכח עד כמה הדברים נוגעים בתחומים רבים בחיים. אז היא כאן רק כמה נדונים בודדים. אחד שאומר לחבר שלו שהוא רוצה לראות בחור מסוים בלי דעתו לצורך שידוך, דעת אחר כנצקי שאסור לגלות לו אותו בחור שמסתכלים עליו. מי שנשאל מחבר שלו על סוד שנאמר לו דעת ושנזן נורבך שמותר הוא להגיד, איני יודע. סוד על אדם שנפטר אומר את חיים קנבסקי שהוא מקפיד על הגילוי שלו, אז זה אסור. גילוי שוד לתועלת, דעת הרב אליושיב ורב ניסים שזה אסור. וזה לא כלשנו רשותה לתועלת, ורק אם תראו שצורך גדול מאוד, כי גם שאומר לו אדם בסוד שרוצה לקטר את ההמון של, של הפלונים או להזיק לו איזה כוחני, או שבחום הקולגר רוצה להיכנס לישבה מסוימת, דעת רמיסים שמסופותה לספר כדי למנוע את זה. פינוי מזכיר למשרד שידוע שישמע את צונות העובדים המגיעים להנהלה, יש לדון בכל מקרה לגופו, ורק אם אי אפשר בעניין אחר מותר. וזהו גם טעם היתר, למנות מזכירה לרופא, שקודם את הדוח הרפואי ואת פרטי המחלה, או מינוי ספר דדיינה, שקודם פרטים חסויים מטענות בעלי הדין. לדון אחד מעניין במיוחד, מסירת כתב של אדם אחר לגרפולוג כדי שיספר על האופי והמידות שלו. אז הספר מונח הסמס כתוב שאסור, כי הוא מגלה בזה את עמקי ליבו ומידותיו של הכותב שהן כמו הסודות שלו. כמו הלוך הסקטנס והשוכנו אחריו שסובר שההסתכלות במסתריו נחשבת לנזק. דעת רב ניסים שאסור מטעם אחר, שהוא כמספר לו שנור, שהרי הוא כמוסר לחברו מכתב, כדי להראות לו את גנותו של הכותב, שהוא ראה בחפץ חיים במקום אחר, שאסור לעשות את זה. וגם כאן מנתחים את האישיות של האדם וקובעים על פי המידות את המעלות והחסרונות. ואכן אם יש תועלת בזה, מותר גם בלי רשות הבעלים. אלא שאסור לספר לאחרים אם אין בזה תועלת. לגבי הגרפולוג בעצמו דעת רב ניסים שאין עליו איסור להסתכל בכתב של אנשים. וכמו שלא נאסור, מי שמכיר רוחמד הפרצוף להסתכל בפנים של אנשים, לכל אחד יש תכונות מסוימות להכיר בני אדם. עד כאן בעניין הזה ולסיום רבותיי, חזקות יומי. היום זה ירוצה של הגאון רבי סחר מאיר, ראש שיבת הנקב, זכר צדק לברוכה. בהסכמה לספר מטובוסת חיים על החפץ חיים, אז הוא כותב שם, מי שעמל בלכות לשון הרע לחפץ חיים, יעזור לו הדבר שיתגבר על הרע שבתוכו. וקדושת התורה של הלכות לשנור יחזק את הטוב בתוכו. ובזה יתבטל היצרו רע לדבר ושנור. אשתדל רבותיי ללמוד הלכות שמור על תלוש רען ולזכה, אשתיאתי לשמיה, להינצל מדיבורים אסורים. עד כאן דברנו אלוהים רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, רוחניות וגשמיות וכל טוב סלע.